תוכנית המשפטית.
עם אולי הרי.
ואילה צעירי.
ואילה צעירי. עורכת הדין אילה צעירי.
אמת. ערב אמת. טוב. מה ערב מבחה מולי?
מעולה. טוב.
יופי. כאילו... כן, כן, אנחנו טוב.
אנחנו בטוב.
כבר אפשר להגיד טוב בלי להתנצל על זה.
האמת היא שלא.
חצי.
אנחנו תכף נדבר על למה אי אפשר להגיד שטוב.
חצי, אבל לפני כן צריך להגיד קודם כל ערב טוב למפיק שלנו, יאלי שביט.
יאלי שביט.
לטכנאי שלנו, יונתן כהן. ולצלם, גיא סנדלר.
עכשיו, יש לנו מלא מלא נושאים היום, ואחד מהנושאים, בטח הנושא הראשון, אחד מהנושאים הכי מקוממים שיש. כי לי יש אלרגיה לחרטה. אז בואי נשים פתיח.
יאללה.
ואז נתחיל לדבר על זה.
התוכנית המשפטית.
אימולי
ארי. אנחנו נהפוך את זה, כאילו, זה יהיה הז'אנר.
בסוף זה מה שיקרה.
כן.
אז עם מה מתחילים היום?
אני רוצה להתחיל איתך עם מה שמעצבן אותי.
יאללה.
אם יש משהו שאני שונא, זה הצהרות ריקות מתוכן.
למשל?
למשל, מסיבת עיתונאים גדולה שבה אומרים שמגדילים את התקציב של משרד הביטחון לטיפול בנכי צהל.
זה דווקא נשמע לי ממש סבבה.
נכון?
כאילו.
זה נשמע לי מהמם.
אבל. אני שומעת אבל. זאת אומרת, יש
אין
אותו...
כסף.
אין...
אין כסף.
העיקר שהתקציב לא מוגדל.
אנחנו מגדילים את התקציב. ההספח כאילו, למה זה מעצבן אותי? לפני המון המון שנים, ישבתי עם ראש ממשלה, זוכר פרס נובל.
אוקיי. Okay.
Okay? ואז הוא הסביר מה השיטה להתמודד עם הקו האדום בכנרת.
נו.
כל שנה מורידים בסנטימטר. ואז אנחנו תמיד מעל הקו.
תמיד מעל הקו האדום.
אז הזמנתי את עורכת הדין, אימבר גולן פרטוש, שמנווה המון נכי צהל, ואני רוצה להבין אם אני סתם מעצבן את עצמי או שזאת האמת. ערב טוב, אימבר.
היי, ערב טוב.
איך את רואה את המשמעות הזאת של ההחלטה הזאת?
אני רוצה לקוות שיהיה בסדר. אני רוצה לקוות שנהיה אופטימיים.
את שמעת? היא אמרה, אני רוצה לקוות. היא אפילו לא מקווה. היא רוצה לקוות.
אני גם שומעת את האבל בקולה.
אני רוצה לקוות. אני באמת חושבת שההגדלה של התקציב היא הכרחית, היא חשובה. אני מקווה שהיא תתחלק בצורה שקולה ושוויונית.
אני אגיד לך מה אני רוצה לשאול.
למה צריך להגדיל את התקציב? בוא נתחיל מזה.
אני רוצה לשאול. כשאומרים להגדיל את התקציב, זה אומר שכשאת מטפלת בנכי צהל או בנפגע פעולות איבה, הוא יקבל יותר כסף, או שכל הפקידים והחברה האלה, הם יקבלו יותר עבודה.
לא, או שיהיו יותר אנשים שיוקרו, זאת אומרת, ירחיבו את הקריטריונים.
או שיהיו יותר פקידים.
המטרה היא גם להרחיב את העירייה, גם לטפל בזה מהר יותר, גם לתת לכל הארגונים שמנסים ועוזרים ומסייעים מסביב, לתת ולתמוך, אם זה נפשית, אם זה כלכלית. מנסים פה לעשות דברים טובים, אני מאוד מקווה שאכן זה יהיה יושם, אני מאוד מקווה שזה יבוא לידי ביטוי, ושזה לא יהיה זה גם תקציב חד פעמי ראשוני, וזהו, שזה באמת יהיה לאורך הזמן, אחרי המלחמה האחרונה שלנו, אנחנו צריכים טווח זמן מאוד ארוך לשקם את כולם.
אני רוצה לשאול דווקא בשנתיים האחרונות, מייצגת מאות אם לא אלפי נפגעי פעולות איבה ולוחמים, באמת חסר כוח אדם, או שפשוט מתנהלים בעצלתיים והמון בירוקרטיה?
גם וגם, גם יש בירוקרטיה מאוד גדולה. תופסי ידה, הדרך להוכיח. אדם מתעסק בקושי שלו ובכאב שלו ובטיפול ובבית שנהרס ובילדים שנפגעו. ולהתחיל עם כל הבירוקרטיה זה לא פשוט.
תדעת, אצלי בראש, אגף השיקום מתעסק רק בנכי צהל. או משרד הביטחון מתעסק רק בנכי צהל. אבל אני מבין שזה גם שוטרים וגם סוהרים וגם אנשי שבק.
וואלה.
ולא פעם גם נפגעי פעולות איבה.
נכון.
אבל דווקא אצל כל אלה שהם לא חיילים ירוקים, יש המון טענות שיש הפרדה בין דם לדם, שיש יחס שונה. זה נכון?
לצערי כן.
באמת?
השונה, גם הזמן טיפול. ארוך יותר.
אני לא הבנתי, איש שבק יקבל זמן טיפול יותר ארוך מחייל?
זה שונה בגלל שיש את נכי צהל, ויש את כוחות הביטחון, ויש את נפגעי האיבה, שהם מטופלים אגב דרך ביטוח לאומי, שאז זה עובר קודם את הביטוח הלאומי, ההגשה היא לשם, ואז זה עובר למשרד הביטחון. הקצבאות לא אותו דבר, התגמולים שונים.
על אותה פציעה, התנאים... באותה סיטואציה?
כן.
יש בן אדם אחד שקבל יותר ובן אדם אחד שקבל פחות?
חובש באמבולנס, חייל ירוק, איש שבק ונפגע בפיגוע, ארבעתם נפצעו אותו דבר, כל אחד יעבור מסלול אחר. זה מה שאת אומרת?
מיכה שיקבל מסלולים שונים, אבל תוצאה אחרת.
המסלולים, הדרך להגיע לתוצאה, היא לוקחת זמן גם. ואז בעצם, עד שאתה מקבל את הטיפול, ועד שאתה מקבל את התתר, את התשלומים החודשיים שקשה לך לחיות, הכל מתנהל אחרת, ואני מקווה מאוד שהתיקון הזה באמת יעשה, כי פה בעצם המטרה הייתה גם...
זה מה שהתיקון בא לעשות, גם, להשוות בין כולם, שבסיטואציה שמולי תיאר, כולם יקבלו את אותו דבר?
גם להשוות, אני חושבת שזה עוד לא בדיוק אותו דבר, אבל כן, המטרה היא באמת להשוות בין נפגעי האיבה לבין נכי צה"ל.
מה הכי שווה להיות במרכאות?
אוי ואבוי, איזה שאלה איומה!
בתוצאה
הזאת... איזה שאלה איומה, ארבעתם, מי הכי שווה לו להיפתח?
כן? מה, okay. בסיטואציה
חובש
הזאת?
חובש אזרח, לוחם ואיש הבק.
תנאי הזכאות לנכי צהל, משופרים יותר מנפגעי האיבה.
הבנת?
זה אוי ואבוי.
אני רוצה מאוד לקוות שעכשיו זה יסודם. אני מאוד מקווה שעל פי התיקון באמת...
כן, אבל
באמת...
אתם בערך אמרת 9,500 פעם, אני רוצה,
אני רוצה לקוות.
בכל פעם שאת אומרת...
בואו נקווה כולנו.
אני רק מתרחק מהתקווה כשאת אומרת את זה.
בואו נקווה כולנו שזה יהיה מיוסם ושבאמת... תהיה אחריות לכולם, וזה הסכם חברתי, בין כן. המדינה לבין כל אלה שהלכו
כן,
ונפגעו.
כן, היו כאלה, אבל שלא קוימו.
אני חייב להגיד שבשנתיים האחרונות, דווקא המדינה עשתה המון שינויים מהירים. אילה יכולה לספח בחוק הירושה.
המון.
איך הדברים השתנו. אני יודע שגם בהקשר של פונדקאות, של
קצירת
זרע וכדומה. כן. בעולם הנזיקי, בתביעות, הם לא שינו שום דבר?
עכשיו, הנה, עכשיו הם... שמעת? עכשיו?
לא.
שנתיים אחרי.
זה לא איסור.
נכון, הבטחה. שנתיים אחרי שהבטחה.
הבטיחו לך להבטיח.
אני רוצה שוב לקוות שזה יהיה יוסם. אני רוצה לקוות שזה יהיה יוסם, ושכולנו באמת נפעל על פי ההסכם החברתי הזה.
מה צריך לעשות?
רגע, רגע, בואי נדבר צ'קים.
מה חסר עוד?
כמה כסף? אמור לגדול התקציב של נפגעי פעולות איבה וחיילים?
מולי, זאת שאלה קשה.
כי אין תשובה עליה!
נכון, כי אין לזה באמת תשובה.
את מבינה?
אבל, אני אומרת אבל, למשל, יש סעיף של מי שבעצם זכאי למשל לסיוע בשכר דירה. אם הוא היה לפני כן צריך לקבל 50%, על פי התיקון הוא צריך 35%, ואז הוא יהיה זכאי. אז... התיקון הזה יעשה שינוי. אני מקווה לטווח ארוך, אני מקווה שהוא יתחיל מהר, וימשיך לאט, וימשיך כל הזמן, ובאמת...
את יודעת, הטרנד לפני שנתיים, היה שב-2028, או ב-2030, הביטוח הלאומי יפשוט את הרגל.
אנחנו בדרך לשם, אגב, כאילו זה לא...
אני מקווה שהוא יפשוט לאט.
כן, אנחנו עדיין, כאילו זה יהיה הטיעון ללמה מקשים ולמה לא מחלקים קצבאות ולמה לא תומכים בנכים ובפצועים שלנו.
לא, אבל יהיה תירוץ אחר.
אני חושבת שלא, כי מצד שני המיסים עלו וכולנו משלמים הרבה יותר, זה נכנס לשם, לקופה, ואז התקציב יחודש.
אני לא סגורה על זה שזה נכנס לשם, לקופה.
אני רוצה לקוות שזה מגיע למקום הנכון.
אני חושב שזהו, זה הקרדיט עכשיו. עם בר גולם פרטו שאני רוצה לקוות שמשהו יהיה... וואו, זה נורא, זה נורא. בואי ספרי לי רגע, איך ייראה המסלול שכשהתקווה שלך תתממש? האם הוא יהיה קצר יותר? האם הוא יהיה פשוט יותר? או שעדיין יחרצו גורלות בדקה וחצי?
ומדיין יצטרך עורכי דין בשבילו.
זה איך שהוא יוצא, שכולנו נצטרך תמיד עורכי דין.
כן, המסלול אמור להיות מהיר יותר, ההכרה אמורה להיות גם מהירה יותר, גם מקלה יותר, התמיכה אחרי ההכרה אמורה להיות רחבה יותר, הארגונים אמורים לקבל תקציבים באופן שוויוני, ואז באמת לחלק את זה בצורה טובה ולסייע למשפחות ולסייע לכולם גם מבחינה נפשית, כלכלית, סיוע בשכר דירה.
זאת אומרת, דברים שנשמעים כל כך הגיוניים ופשוטים.
שאמורים להיות מובנים מאליו.
אני זוכר שישבתי לו לפני המון שנים עם בחור נכה צהל, ש... ממטען, נקטעו לו שתי הרגליים. עכשיו, קטיעה זה לא משהו שאפשר לתקן אותו. הוא עבר 4 ועדות רפואיות עד שהוא קיבל את הנכות הצמיתה. כאילו בין ועדה לוועדה, הרגליים יצמחו.
יצמחו רגליים חדשות.
או יחזרו לו.
אוי, עורך הדין עם בר גולן פרטוש. אם אפשר, בפעם הבאה,
שבואי, בואי.
נפתח בצורה קצת יותר אופטימית.
יותר זה.
גם אני מקווה.
אמן.
אמן. תודה. תודה רבה, ענבר.
תודה.
שם שיר? למה אתה כאן אם אתה לא שם שירים? אני לא מבין.
הוא עדיין מתלבד איזה שיר.
אני רוצה שתשים שיר. אז רגע, בזמן שאתה שם את השיר, אנחנו נגיד שאת השיר הזה כתבה שחר אדר. אנחנו מלווים, היא כתבה שלושה שירים לעידן רייכל. אנחנו כל שבוע נשמיע שיר אחר. את השיר הזה אנחנו שומעים עכשיו. בואו נקשיב. כאילו מהמם. זהו? חזרנו? חזרנו. את יודעת מה מעצבן אותי? אנשים שמעליבים אותי.
עוד פעם מעצבן אותך משהו?
כל התוכנית הזאת אני הולך להתעצבן.
אני רואה.
אני באתי במוד של אני רוצה לריב.
טוב שיש לך מיליון עורכי דין למי שמתראים.
נכון. אז פעם הבאתי לא עורך דין, אבל מישהו שמעליב אותי, אותך ואת כלל הציבור העמל, שבא וקורא לנו אידיוטים על זה שאנחנו עובדים קשה בשביל הכסף.
אומרים שכסף עושה כסף, כאילו אתה לא עושה כסף מעבודה קשה. אתה אמור לעשות שהכסף יעשה כסף.
מי אמר לך את השטויות האלה?
ככה אומרים.
בואי נשמע את נתנאל נשיא, מנטור לעסקים, שלום נתנאל. אתה באת לריב איתי? זה מה שאני רוצה להבין?
אני מוכן לכל קרב.
אתה קורא לחריצות שלי ולמשימתיות שלי.
ומולי באמת חרוץ.
קשקוש?
נכון. חס וחלילה. אני חושב שעבודה חכמה מנצחת עבודה קשה. ותראה, בטבע
דיברנו על זה.
לא, רגע, שנייה, עוד לא. רגע.
בטבע, מי שמרוויח הכי הרבה מעבודה קשה, זה החמור. כולנו לא מסכימים על זה.
איה!
אז מה שאנחנו אומרים, אני לא חושב, אני גם לא חושב שאתה עובד קשה כמו שאתה חושב. אני חושב שמי שעובד קשה זה מי שעובד לפי שעה, או שהוא לא רואה אופק למה שהוא עושה. כלומר, אין לי בעיה שבן אדם יהיה שכיר זמן מסוים בחייו, אבל כל אחד רוצה להקים עסק מתישהו וזה חייב לקרות. למה?
אני אצבן.
כן.
כי... כשאני יצאתי, רגע, אבל אני רוצה להתקע. כשאני יצאתי לעצמות, אני אמרתי עצמי, אני אהיה בלי בוס, אני אעבוד כמה שבא לי, אני אעבוד מתי שבא לי, מאיפה שבא לי. ואז גיליתי שכשהייתי שכיר, היה לי בוס אחד. עכשיו יש לי 5,000 בוסים.
מי הבוסים?
הרשויות, הלקוחות, העובדים, אפילו האיש שמוכר לי טלפון הוא הבוס שלי. כולם בוסים שלך.
אבל זה ש... זה הכל הסתכלות. אז הפרשנות שאתה נותן לדבר הזה היא שונה מהפרשנות שלי. מהדרך שבה אני רואה את זה, תראה. יש את זה שיש לו עסק קטן בפינת הרחוב וכל הכבוד לו עובד מאוד קשה על בסיס יומיומי. העניין הוא שאם אתה יודע לבנות עסק שהוא סקיילבילי, למעשה, אתה, בוא ניקח לדוגמה אפילו, אתה יודע מה? בניית אתרים. אני עושה את זה הכי פשוט שיש. בן אדם היום לומד בניית אתרים. היום לבנות אתר, אתה יכול דרך AI בכמה דקות. באמת, הכי פשוט בעולם. בן אדם, על אתר תדמית, ישלם באזור הבין 8,000 ל-20,000 שקלים. בוא נאמר, הוא יקנה את האתר ב-10,000 שקלים, לא ילך איתך רחוק, אוקיי?
אוקיי.
עכשיו, הוא בא מחר אתר 1, 2, 3, 4, 5, בוא נגיד כל היום הוא מוכר. הגיע למצב שיש לו עכשיו 10 לקוחות. לכל הלקוחות הוא מחר ב-10,000 שקלים, הוא כבר על 100,000 שקל, מה שהוא בחיים לא עשה לפני. מה השלב הבא שיעשה אותו
רגע,
אדם?
רגע, 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 100,000 שקל, יש פה מע"מ, יש פה מס הכנסה, יש פה משכורות, יש לא, פה שכר דירה, יוצרים, יש פה ארנונה,
קודם כל זה לא נכון. יש לך פלוס מע"מ, והזכויות יוצרים זה גם לא נכון, יש לך היום המון 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 אתרים, שנותנים לך המון המון, אגב זה לא רק, לא רק תמונות, גם סרטונים, גם היום עם ה-AI בכלל אתה יכול לעשות כל דבר בלי זכויות יוצרים.
אז, אני פשוט מבין שאתה בנית ב-40 דקות מערכת חכמה, נכון?
נכון, נכון. והראיתי לך אותה גם.
כן, זה מה שמעצבן אותי עוד יותר. הוא בנה אפליקציה.
נו.
לגיוס עובדים.
לגיוס עובדים.
אוקיי.
שקוראים להם פלויה.
זה לקח לך 40 דקות?
40 דקות.
40, זה יותר מ-40 דקות, בוא נגיד זה יום וחצי, אבל זה מערכת ששווה
יום וחצי!
כרגע היא שווה 100,000 שקל.
וואו, רגע, אבל שנייה, בוא נחזור לזה שבונה, אוקיי, נניח שהוא מחר ב-100,000 שקל והכניס 100,000 שקל, אוקיי.
כן, אז עכשיו הוא בא ושיג 100,000 שקלים, מה יעשה האדם הסביר? הוא ייקח את ה-100,000 שקלים ויטוס איתם. זה הטמטום. אם הוא יגיד לעצמו, אני ממשיך, עכשיו, אולי הוא ישפר טיפה את רמת החיים שלו, כי בסוף אי אפשר להרוויח יותר כסף, אם אנחנו לא משנים את הסטנדרטים שלנו. אני חייב שנייה להרוויח משהו מהעבודה הקשה שלי.
אוקיי.
ואז הוא מביא עובד. כשהעובד מתחיל לבנות אתרים, הוא מתחיל למכור כל היום. מה שיקרה בצורה הכי פשוטה שיש, זה שהוא יבנה מערכת אמיתית. בסוף, איש מחירות יחליף אותו, יהיו לו 4 בוני אתרים, ואופ, יש לו עסק של 200 או 300 אלף. עכשיו, זה נכון שיש פה את כל הדברים מסביב המשפטיים וכולי, זה אומר שאותו אחד הולך לחטוף הרבה מכות על הכסף הטיפש שלו, כסף טיפש זה כסף שמפסידים אותו כדי ללמוד, וזה יקרה לו.
טוב, חייבים אותו
כדי ללמוד. אבל עדיף, אני חושב
ש... השכלה גבוהה עולה ביוקר, את יודעת, זה לא...
יש כאבי גדילה, ועדיף עכשיו לסבול ושיהיה קל אחר כך מאשר הפוך. שיהיה
אני,
עכשיו
אני
קל
וקשה אחר כך. אתה מכיר בטוח את הבדיחה הזאת על ההוא ששואלים אותו למה אתה עובד קשה וכאלה. זאת אומרת להם, כדי שאני אגיע למצב שבו אני אשב בים ו- ולא אעשה כלום. כן. זאת אומרת, מטומטם, שב בים אל תעשה כלום.
כן, אבל זה התרלול. למעשה, אותם אנשים לעולם לא יהיו עשירים. בן אדם שיהיה עשיר זה בן אדם שילך להמשיך לעבוד, גם שהוא לא חייב. אני באמת חושב, אתה יודע, יש משפט על זה שאומר שבן אדם ש- to retire is to expire. לפרוש מהעבודה בסופו של דבר, אתה יודע, אם
תסתכל, זה לאבד תוקף.
יש מחקרים שמראים שקצינים בצבא, הכי בכירים, כשהם מסיימים את הצבא, בדרך כלל החיים שלהם מתקצרים אם הם לא משכים בבסיה.
וואו.
וזה מוכיח.
אני באופן אישי אגיד לך, אני מכיר את זה באופן אישי. סבי היה קבלן בעניין, עבד עד גיל 70 ומשהו, חודשיים אחרי שהוא פרש.
נפטר.
אירוע מוחי, ואיבד זה. נכון. אתה נהיה חולה, כשאין לך תחליט.
לגמרי.
בן אדם חייב להרגיש משמעות, וזה בא דרך עבודה.
ולכן אני חוזר עוד פעם להתחלה.
אז צריך לקום בבוקר לעבודה.
שבה אתה אומר לי, תעשה כסף כשאתה ישן, אתה לא חייב לעבוד קשה.
נכון.
איך זה מתכתב?
אני אסביר. למעשה, כשאתה עכשיו עושה שיווק בשביל העסק שלך, בזמן שאתה ישן, אנשים משאירים לך פרטים, ומבקשים לך שתחזור אליהם עוד יום עוד יומיים. עכשיו, אם יש לך מערכת חכמה שיודעת לנטר את אותו לקוח, לשאול אותו שאלות חכמות, בזמן שאתה ישן הכל קורה, כן? הלקוח בשתיים בלילה ישאיר פרטים, מתחיל כבר להתכתב עם המערכת האוטומטית שלך, אתה כבר יודע שאותו לקוח בעל עסק כלשהו, רוצה להקים אתר, התקציב שלו בשביל האתר הוא 20,000 שקלים, הוא צריך אתר שידבר על א', ב', ג', ד', כרגע אין לו אתר, וזה גם משפיע לו על ההכנסות בגלל א', ב', ג'. אגב, הכל קורה דרך מערכת אוטומטית, אני עושה את זה היום וזה קורה לעוד הרבה אחרים, וזה מה שקורה, זאת אומרת, בן אדם...
בגלל שאתה צעיר וישן, אני לא ישן בגילי. אני בגילי לא ישנים, אז אין לנו את הצורך.
כן, אבל אני רוצה לישון.
לא, אבל אתה אומר שבעצם הרעיון זה לייעל את התהליכים בתוך העבודה.
נכון, לייעל אותם, לא למכור את הזמן האישי שלי, את המאמץ האישי שלי. אני רואה הרבה מנטורים באים, מדברים וזה, אני אשכרה חי את זה. אני לא אגיד לך שזה קורה לי כל הזמן, כן? אבל בתקופות, אגב, בעל עסק חייב גם לדעת לעשות את העבודה די של כולם, או לדעת להחליף מישהו במהירות.
זהו, זה מה שאני רוצה לשאול. כי נתת את הדוגמה של בוני אתרים.
נכון.
בעולם שלי זה כותב תוכן, זה מעצב גרפי, נכון. זה מתכנת,
נכון.
זה מומחה באינדוקס או ברישום בגוגל. אני לא מכיר בן אדם שיודע לעשות הכל, אני גם לא מכיר מערכת אחת שיודעת לבנות את הכל בבת אחת.
אתה תצטרך כמה מערכות.
יכול להיות, אבל אפשר לעשות גם משהו אחר. אתה יכול לקחת אדם שמסוגל... אגב, הדבר הטוב ביותר הוא לתפוס בעלי עסקים טובים שלא יודעים למכור. למה? כי אמיתי, עכשיו אותו בעל, אני מכיר אדם שבוחר אתרים ב-2,000 שקלים, אתרים ברמה סופר גבוהה, שהוא רק יודע למכור, הוא יכול למכור אותם ב-15-20, הוא לא יודע למכור. הוא מוכר ב-2,000 כדי שיקנו ממנו בקלות, הוא לצריך מה שנקרא...
להתאמץ.
בדיוק.
לשמוע לא.
נכון, יש אנשים שהתחייה
איזו שורת אותם. איזה נורא זה. נכון. פחד מתחייה.
נכון, הוא הורג בן אדם.
הוא הורג אותם.
אבל ככה זה קורה. אתה יודע, 80% מהפחדים שלנו לעולם לא יתממשו, אבל זה לא מפריע לרוב האנשים לחיות לפי אותם 80%. אז מה שאני כן אומר בסיטואציה הזאת, שבאמת לקחת איש מקצוע טוב שלא יודע למכור, לנצל את זה, אין מה לעשות, ככה אנחנו עובדים בחיים שלנו. ופשוט לנצל את זה שלא יודע למכור טוב, לתת לו אבל עבודה, נגיד במקום שהוא ייקח 2,000, אז 2,500 על אתר, למכור את האתר למישהו אחר, להיות הדלטה ביניהם.
לעשות פליפים.
ונגמר הסיפור.
הבנת?
קוראים לזה ארביטראז'.
אני שונא את מה שאני עושה עם ככה, אני צריך לעשות כשאני ישן כסף. תודה רבה, נתנן נשיא.
בכיף. טוב,
סופר מעניין.
גם התחנה צריכה לעשות כסף.
יאללה,
פרסומות. לכן אנחנו נצא הפסקת פרסומות.
התוכנית המשפטית.
תגיד, אתה מרגיש את הגל הזה שמבעבע בכל המדורים הכלכליים ודמרקר וכלכליסט וכאלה? פטרים, אלפי עובדים,
אבל זה לא רק, אני רואה את זה גם בסביבה שלי.
מלא.
בסביבה המיידית, עורכי וידאו, וכותבי תוכן, ומקדמי אתרים.
מרגישים...
אתה רואה איך זה מתמסמס? חולש.
מה, מנכ״ל אנווידיה בא ואמר, חבר'ה, לכו תביאו תעודות מקצוע, אל תלכו ללמוד מחשבים. לכו תביאו, לכו תהיו חשמלאים.
כאילו, איך הרגו את החלום של האמא היהודיה?
אז טוב שהבאנו את עורך הדין סשה בוגטירוב.
איך היא צריכה להגיד את השם משפחה שלה בטייק ראשון? בוגטירוב.
אתה ככה חושף אותי.
טייק ראשון.
לפני כל המאזינים.
כל הכבוד.
לא תדבר על כל החזרות שהיו פה בהפסקה.
מומחית לדיני עבודה.
נכון.
שהולכת להסביר לנו
מה הולך לקרות עם כל הדבר הזה עכשיו?
בוא נתחיל עם אמזון.
וואו.
שזאת כאילו...
טם טם טם.
וחד מכה, 14,000 עובדים, מקבלים הודעה ש...
ביוש.
אין בכם שימוש יותר.
כן, אבל צריך להבין רגע מי אותם 14,000 עובדים. זה לא סתם, אתה יודע, אמזון מעסיקה המון המון סביבה, 1,500,000 עובדים ברחבי העולם, אם אני לא טועה. זה בסדר גודל המספרים.
עדיין, אחוז, זה מטורף.
נכון, נכון. אבל אנחנו צריכים להבין שה-14,000 עובדים, זה עובדים שהם מתכנתים, הם מהנדסים, זה עובדי...
כאילו, ההיי-לבל, לא המחסנאים והקופאיות.
לא, בדיוק הפוך.
הפוך, גוטה, הפוך.
הפוך. אתה צריך להבין שהם נכנסים... הם נכנסים עכשיו לדבר הזה, כל המנהלי מוצר, ה-HR'ים, כל אלה הולכים להתכזז, ובאותה פעימה הם יוצאו עכשיו למערך של גיוס של 250,000 עובדים חדשים למחסן, בגלל שהם נערכים לקריסמס. הם צריכים עובדי כפיים.
Say what? עכשיו אני זוכר...
צברון כחול, צברון לבן.
אני זוכר
שבראיונות...
זהו, הקודמים שלך... אמרתי שצריך סיבה ממש טובה לפטר. עכשיו, איזה סיבה, כאילו, יכולה להתקבל על הדעת? כשאני מגייס 250,000 עובדים, מה אני יכול להגיד ל-14,000 עובדים? לא בא לי עליכם?
לא, פתאום זה תהליכי התייעלות, לא?
זה צמצום והתייעלות זה באמת איזושהי סיסמה כזאת, אבל זה באמת נכון. קודם כל, אתה גם לא יכול להשוות בין השכר של אותם עובדי כפיים במחסנים לשכר של המתכנתים והמחירים. אין בעיה, 1-3,
1-4. בטח שאני יכולה, 14,000 שווה 250,000. תראי, הנה, איזה יופי, חסיתי את החשבון.
זה מטורף.
זה לא הקיצוץ הראשון, זה לא הקיצוץ הראשון של אמזון. לפני 3 שנים הם גם קיצצו סביב 27,000 עובדים. אז הם הלכו ואמרו, לא, אבל אז הם הלכו ואמרו שהם באמת רוצים לאפס את החברה בגלל שהיו השלכות של הקורונה, היו גיוס יתר. עכשיו הם גם כזה מנסים לעשות את זה בצורה אלגנטית, אבל אני ראיתי שהמנכ״ל של אמזון לפני 1.5 כבר בא ואמר שעוד מעט כל אותם עובדים תאגידיים הולכים להיות מוחלפים ב-AI. למה? אמזון הלכו והשקיעו 32 מיליארד דולר בתשתיות של AI שלהם.
תלג של מדינה.
32 מיליארד דולר, הם רוצים עכשיו לקצור את הפירות. עכשיו תבוא תגיד, זה לא סיבה לגיטימית לפיתורים? אני לא מסכימה איתך, כי בסוף גם החוק הישראלי, ואתה יודע מה טוב שכך, עדיין מאפשר למעסיק, מולי, תסתכל על עצמך רגע כמעסיק, לנהל את העסק שלו כראות עיניו.
אני חייב לקחת, דיברת על החוק הישראלי. אתם, עורכי הדין לדיני עבודה, הרסתם לנו את החיים כמעסיקים. אני צריך לכתוב מכתב, אני צריך לעשות שימוע, אני צריך להחזיק לך את היד.
הודעה לעובד.
עכשיו, בסרטים האמריקאים, אני תמיד מכיר את הסצנה הזאת של...
תרגז.
בדיוק. המנכ״ל עומד למעלה.
ארגז, והשומר מחכה.
מבטחים, איזה מחכה, הוא בא איתך, עם מוודא שאתה לוקח רק את הארגז שלך.
תראה, ברגע שנכנסים עכשיו למערך כל כך מקיף, אז בדרך כלל מה שעושים, זה באמת ישיבה, מכנסים את כולם ומסבירים להם שזה מה שהולך לקרות, ואז מתחילים לדבר בחברות גדולות, בחברות...
של מיליון וחצי מועסקים.
כן, אתה גם צריך להבין שהם רשמו השנה רווחים פסיכיים מאמזון, אז זה לא מקיצוצים בגלל שיש איזה כשל כלכלי בחברה.
כן, תזרימי.
אז הרבה פעמים אנחנו גם ראינו את זה באינטל, גם Applied Materials, הודיעו ממש השבוע שהם גם כן נכנסים לקיצוצים, גם של 4%.
פיתורי מייל כאלה?
לא, לא,
כאילו
לא, לא.
כולם מקבלים זה?
בדרך כלל, חברות גדולות נותנות אפשרות למענק פרישה, הם די מפנקים. אני לא אומרת שזה מה שאמזון עושים, כי הם עדיין לא שם, אבל זה מה שנהוג לעשות ברגע שאתה נכנס לשם.
כאילו להגיד לך, בוא, כדאי לך לפרוש, נפרנק אותך.
זהו, אני רוצה לשאול
אותך. ואם לא, נזמן אותך לשימוע, ובכל מקרה נפטר אותך.
זהו, כי זה מאוד ישראלי.
איזה דלת אתה רוצה.
זה מאוד ישראלי, אגב. נגיד, אני זוכר את זה מהשנים הקודמות. במפעלים גדולים, אפילו בבנקים, דור א', דור ב', תבוא תפרוש מרצון, תקבל מיד.
אתה צריך לעשות חלוקה בין המגזר הפרטי למגזר הציבורי, או המגזר שחלים עליו הסכמים קיבוציים. בדרך כלל, במקומות כאלה של הסכמים קיבוציים, אתה רואה את זה בבנקים, בשירותי בריאות כל מיניהם. ברגע שנכנסים באמת למהלך כזה של צמצום היקפי, הוועד חייב להיות מעורב.
נכון.
ואז הוועד מתחיל באמת לעשות את המסע ומתן עבור העובדים שבכלל עדיין לא מודעים שהם ברשימות, ואז כבר מגיעים לעובדים עם הסט של הפרישה. אבל במגזר הפרטי זה קצת שונה. זה קצת שונה. זה הרבה יותר פרוץ.
מה עושים שם? בגלל שאין ועדים.
כן,
אני יכול לבוא לעובדים שלי?
את לא זכאית לאיזה פיצוי אקסטרה בגלל שהאי החליף אותך.
רגע, רגע, אני חייב לשאול עכשיו, כי זה מעניין אותי בעצמי, או אילה, היא יכולה עכשיו לפטר את העובדים שלה ולהגיד להם, שומעים? פיתחתי אפליקציה שמייתרת אותך. אתה לא חשוב יותר.
אני חושבת שאם הייתי היועצת המשפטית שלה, הייתי מייעצת לנסח את זימון השימוע קצת בצורה קצת שונה, אבל כן, זה קוראים לזה צמצום והתייעלות, וזאת הזכות שלך לעשות את זה.
אלוהים. הרסתם לנו את החיים, אתם והשטויות שלכם.
אמהות יהודיות, תעשו חשוב מסלול מחדש לילדים שלכם.
רופאים. תגדלו את היחים.
טוב. רופאים.
יאללה, מעברון, עורכת הדין נועה קריספל, מיד אחרייך.
מהמם.
התוכנית המשפטית. לא שמע? אלו, אני רוצה להבין, כל מה שברברנו כאן, אף אחד לא שמע? אני לא מבין אותך. אני לפעמים לא מבין אותך.
לא, לא, אתה לא מבין, לא, מולי, אני אגיד לך, הוא לא מבין מתי אתה מברבר סתם, מתי מברבר לא, זה הבעיה אצלך, לא אצלו.
אני פה יש מיקרופון, אם אני מברבר, זה לפרנסתי. עכשיו, אני רוצה להבין. את אמרת שזה החלק האופטימי בתוכנית?
כן, כי עורך הדין נועה קריספל רוצה לספר לנו על זה שאולי כולם מפטרים את העובדים, אבל מצד שני...
מי צריך עובדים?
מצליחים לקנות אחד את השני במיליארדי דולרים, אז כאילו איך זה עובד, איך זה מגיע לכיסי המוסדים לפחות...
אני גם רוצה...
לכיסי איך זה לא מגיע.
למה?
לא יודעת איך לספר.
הרסת את כל החלק האופטימי של האייטם.
התשובה היא, האייטם לא אופטימי, אני חוזרת בי. I retract.
אז בואי נתחיל מההתחלה, בואי נבין על מה אנחנו בעצם הולכים לדבר, כי באמת התקופה האחרונה מופנת בהמון המון מזוגים ורכישות, שזה, אני חייב לשאול קודם כל, זה ברית של חלשים, או שזה דווקא ברית של חזקים, כל המזוגים האלה?
להפך, המזוגים הם מעידים על חוזקה, לא על חולשה. כשחברה נמצאת בעמדת חולשה, היא מגייסת. כשחברה נמצאת בעמדת כוח, היא נמכרת.
יפה.
איזה יופי, לא חשבתי את זה.
רגע, אז בעצם אפשר להיות גם אופטימיים, כי יכול להיות שהעובד שיפטרו אותו דווקא יש לו מניות של אמזון.
ואז הוא יתמזג.
לפחות עם אמזון עולה.
אבל בוא, אוקיי, בואי נדבר דווקא על העובדים, כי רגע לפני האייטם הקודם שלך, הייתה פה עורכת הדין סשה בוגטירו, והיא סיפרה לנו ש14,000 עובדים באמזון עומדים להיות מפוטרים, ולחלקם יש אופציות. אם פיטרו אותי מהעבודה, האופציות...
אה, נכון, אולי לוקחים לי גם את האופציות.
זו שאלה מדהימה. עכשיו אני הולכת לשעמם אתכם, אתם
מוכנים לזה? לא, 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 תהי חמודה.
אני חייבת, אני מוכרחה.
רגע, לא, כדי להבין צריך לפעמים להשתעמם.
נכון, לשם כך התכנסנו, עבור שיעמום. בגדול כשעובד, אל תצחק, בגדול שעובד מתחיל לעבוד במקום העבודה שלו, ישנה תוכנית אופציות, שבתוכנית האופציות כתובים התנאים, למתי יונקו לו אופציות, מתי יובשלו לו אופציות, ומתי הוא יוכל לממש את האופציות שלו.
מה זה יובשלו?
יש מועד הענקה, יש מועד הקצאה,
מועד
אבוקדו. מימוש.
רגע, כבר הסתבכתי, שנייה.
מועד הענקה, מועד הקצאה, מועד מימוש.
אוקיי.
שמוענקת לעובד אופציה, למעשה ניתנת לו הזכות בעתיד לקנות מניות של החברה. להפוך לבעל מניות.
כשהתחלתי את העבודה, אני מקבלת את האופציה, אוקיי.
מדובר בזכות בלבד. עד לרגע שהאופציה לא מבשילה, הזכות שלך לא הופכת לברת תוקף. זאת אומרת, יכול להיות שיש לי אופציות באמזון, אבל אני לא באמת יכולה לקחת את האופציה שלי ולהפוך אותה למניה באמזון. למה? כי לא חלף פרק הזמן שבין מועד ההקצאה למועד המימוש. רק שיחלוף פרק הזמן אני אוכל לקחת את האופציה שלי ולממש אותה, להפוך אותה למניה.
אוקיי.
עכשיו לשאלתכם, במידה ועובד נקלע לסיטואציה שבה הוא או פוטר או התפטר במהלך התקופה הזאת, כלומר עוד לא הובשלו האופציות שלו, והוא עוד לא ימיר אותן למניות, הוא בתקופת הביניים, בין מועד ההקצאה למועד המימוש.
זאת אומרת, התחיל לעבוד, עוד לא נפגש עם כסף ופיטרו אותו.
נכון. הדבר הזה קורה באופן הדרגתי. מה זה אומר? זה לא הכל או כלום. אתה לא באים, נותנים לך אופציות לארבע שנים, ואז אם פיטרו אותך אחרי שלוש שנים, נשארת בלי שום דבר. לרוב, מה שקורה ברוב חברות ההייטק, יש תקופה של שנה, שבה היא באמת תקופה של הכל או כלום, היא נקראת תקופת קליף. לאחר השנה הזו, העובד מתחיל לצבור, אני לא המצאתי בחיי. לאחר השנה הזו, העובד מתחיל לצבור את האופציות שלו, את היכולת שלו לממש, בחלקים. בדרך כלל כל רבעון,
משהו מבשיל. זאת אומרת, אם פיטרו אותי אחרי שנה ושלושה חודשים, אז קיבלתי מנה ממש קטנה.
ככל הנראה שקיבלת רבע מהאופציות שהובשלו לך.
ואם פיטרו אותי אחרי ארבע שנים, אז כאילו בעצם קיבלתי את כל ההבשלה.
אחרי ארבע שנים, ככל הנראה כל האופציות שלך הובשלו, וגם פה יש קאץ', יש טריק מאוד מאוד חשוב. הרבה עובדים לא יודעים את זה, מגלים את זה בדיעבד, זה עצוב מאוד, כי חברות היום
לא תורכות להתקן את העובדים בזה. אני אגב ממליצה לחברות שאני מלווה כן להתקן, כי זה חשיפה משפטית גם לחברה כשהיא לא עושה את זה.
מה, אני, מה, מה, מה?
כשעובד מסיים העסקה בחברה, לרוב ב-95-98% מתוכניות האופציות, יש לו 90 יום בלבד.
גם בפטירה.
להודיע לחברה, האם הוא רוצה לממש.
נכון, גם בפטירה.
מתוך 90 יום לא הודעת, יכול להיות שעבדת 4 שנים.
לגמרי.
זכית להבשיל את כל האופציות שלך, אבל אתה לא תוכל להמיר אותם למניות.
הוא לא יודע, אלמנה בטח ובטח שלא יודעת, שזה גם ממועד הפטירה.
ואז מתעוררים אחרי 4 חודשים, אומרים, אני רוצה, החברה נמכרה, אני רוצה לממש את המניות שלי, ואומרים לך, לא, זה פקע. עכשיו, צריך להבין, זה לא תנאי ש... החברה תהיה נחמדה אליי, תבוא לקראתי כי לא הודיעו לי. זה כתוב בפקודת המיסים. פספסת את המועד, נגמר הסיפור, רשות המיסים לא תיתן. אין דרך חזרה, יש לנו תיק עכשיו מאוד מעניין במשרד שאנחנו מנהלים בדיוק בדיוק על זה. הגשנו פרה-רולינג לרשות המיסים, לראות אם היא רוצה להיות נחמדה, ולא, היא לא רוצה. ספוילר, היא לא רוצה.
איזה מוזר.
בשוק.
היית מאמינה שרשות המיסים לא תהיה קואופרטיבית? לא מאמין. זה כאילו מדינת ישראל היפה. שאלה אחרונה שמעניינת אותי.
רגע, אפרופו רשות המיסים, אני רוצה...
אבל אני כאילו מנסה.
עניינה אותו שאלה המיסים.
בסדר, יאללה.
בבקשה. אז רגע, מה קורה באמת כשאני מממשת? אני גם משלמת על זה מס, אני גם נשארת עם פחות...
כשהאופציה מוענקת לך, קובעים באותו הסכם אופציות שלך מה מחיר המימוש למניה. זאת אומרת, כמה תרצי, כמה תצטרכי לשלם אילו תרצי לממש. לרוב, אחת מהטבות שניתנות אופציות לעובד, סליחה, זה שמחיר המימוש הוא מאוד נמוך. לרוב, אם מניה נסחרת ב$6, ייתנו לעובד לקנות אותה בדולר. או אפילו ב-0.01, אם הדבר שלב מאוד מוקדם. ואז, כשיש לך 10,000 אופציות, את לא צריכה לשלם 10,000 כפול $6, את משלמת לפעמים
10,000 כפול דולר, ומקבלת.
לא, אפילו עם פחות מזה, אני אומרת, יש חברות מאוד מתפתחות ומתקדמות, של מחיר מימוש 0.01 סנט, העובד צריך להעביר 30 שקלים לחברה.
ואז AI יחליף אותך.
כן, זה נהדר, המחיר הוא נהדר.
זה מביא אותי...
אבל אז אני משלמת גם מס.
את לא משלמת את המס במועד שמימשת את האופציה, או איזו שאלה נהדרת. את משלמת את המס רק במועד שבו מכרת את המניה, ונצמח לך הרווח בפער בין המחיר שבו מימשת למחיר שבו מכרת. זאת אומרת, אם אני מממשת, זה לא אירוע מס. כשאני אמכור זה אירוע, אז כמו קנייה במחירה של דירה.
כשאני פגש עם כסף בעצם.
בדיוק, בדיוק.
הבנתי, טוב, נגמר לנו הזמן, מרוב שהבאת כל כך הרבה אורחים מעניינים היום, אז
אנחנו נצטרך... ואת הרסתי את השאלה שאני רציתי לדעת, אתה תצטרך להזמין אותה עוד פעם.
את עורך הדין נועה קריספר שוב.
טוב, תשים לי שאלה אליי.
רק את ההתחלה.
שאלה אליי, זהו. זה כל השיר בעצם.
נכון, יש אנשים שכל היום רודפים אחרי סלבים וכל כתבה שיוצאת אחרי סלב. אני ככה עם אנשים שמתחילים פשיטות רגל.
זה נכון, יש בזה.
אני ישר כאילו, מה זה? מה קרה? כמה כסף? איך כסף? למי הוא חייב? מה קורה?
אז בואי ניקח אותך. עכשיו בואי נוסיף כאילו קישור לשיר הזה, כי אני מאוד אוהב שילובים. שהם כאילו מנוגדים, כמו דיוויד ברוזה ועומר אדם, שלא קשורים אחד לשני. ולמה אני אומר את זה? כי אני מסתכל פה על אדם, שלא נכנס לפשיטת רגל על 300,000, 400,000.
לא.
לא. 42 מיליון
דולר.
דולר. עכשיו, למה זה מזכיר לי את השילוב הזה? כי אתה בא ואומר, באמא שלכם, איפה האחריות של מי שנתן לו?
לא, אתה קורא את הכתבה, ואתה אומר, הוא קיבל מינוף מזה ומזה, והלפעה מזה, ואם שיעבד את הזה...
על ההיסטור, עורך הדין אסף בן חור.
מה קורה פה?
42 מיליון!
דולר, זה מה שראינו.
קודם כל, בוא נרגיע אותך, יש ביטחונות.
אה.
יש ביטחונות. טוב, אז קודם כל...
תעשה לנו סדר.
ככה.
עורך הדין אסף בן חור, ערב טוב.
ערב טוב.
ערב טוב.
מדובר באדם שקוראים לו משה ינאי, רוב הציבור לא מכיר אותו.
זהו, זהו, כאילו פתאום מגיע.
הוא טוען כלפי עצמו שהוא מיליארדר, הוא טען בפני בית המשפט באותו הליך שהוא שווה 1.1 מיליארד.
הבנתי שהוא לא הצליח להוכיח את המספר הזה.
אגב, אם תשאלי את אמא שלי, אני שווה יותר.
אני שווה הרבה יותר. אבל תקשיב.
אמא שלי חושבת שאני כאילו...
אין מחיר.
לא יעשו להם פעד.
היא לא יודעת שרק יש מינוס קטן לידה.
רק החוב בסין גדול יותר. תשמע. אבל יש פה עניין מאוד מעניין. מדובר בקרן שנמצאת בכלל באיי קיימן, שהיא הלוותה...
קיימן איילנד.
קיימן איילנד. היא הלוותה כסף לאיש העסקים משה ינאי, סכומים אסטרונומיים, הוא לא עמד בהחזרים, היא הגישה בקשה להקל לו נכסים, ולפתוח כנגדו הליך חדלות פירעון. אבל מה חשוב להבין? שבאוגוסט היה דיון, ומשה ינאי הסכים ל-60 ימים, שבהם הוא יצטרך לפרוע את החוב, ואם לא...
הוא מסכים.
הצטרכו להביא אותו להליך חדלות פיראון.
הוא הסכים.
נכון, הוא הסכים.
ואז מה קרה?
וזה מה שקרה.
הוא למעשה היום נחשב חדל פירעון.
כי הוא לא שילם בתוך 60 ימים.
אני רוצה להבין. אני
הוא קורא לזה חדלות פירעון תזרימית.
זה פשיטת רגל.
נכון שחדלות פירעון היא בדרך כלל תזרימית?
ברור.
היא תמיד תזרימית.
התזרים שלך שלילי,
אין זרם של כסף.
אין זרם.
אין זרם.
הרבה חברות נכנסות להליכי חדלות פירעון, לא כי אין להם נכסים, אלא כי אין להם כסף בבנק.
אבל זה בדיוק העניין. אני רוצה לדבר על הצד המוסרי.
אוי, נו, עזוב את הצד המוסרי, בוא נדבר מספרים.
אל תצביעי אותי. לא יכול להיות שמאפשרים לאדם להגיע לחוב כזה.
לא, מולי, הוא עשה
את זה. אתה אידיוט שנתת לי להיכנס לזה.
זה אנשים פרטיים הרוב.
חבר'ה, על מה אתם מדברים? אתם יודעים שהם לבנות בניין משרדים, לוקחים ליווי בנקאי של 500 מיליארד שקל? מה יש לכם? הדברים האלה זה...
כן, אבל יש לי ברזלים, יש לי חומרי בניין, יש לי דירות, יש לי שיעבודים.
הוא בעל נכסים, לפחות על הנייר, יש לו כל מיני דברים, ועסקים, ודירות, ובמנהטן. ודירות, רק דירה בתל אביב שהוא ערכה ב-50 ומשהו מיליון שקלים.
85, אתה מתכוון.
85, סליחה, יכול להיות שהתבלבלתי, אני... קשה לי לתפוס את המספרים האלה.
85 מיליון שקלים הדירה?
הוא ניסה למכור את הדירה ב-85 מיליון שקלים.
יש לי 85 מיליון שקלים, אני לא גר בהם. בסדר? זה בטוח.
עדיף את ה... בוא.
אני לא גר בהם.
אני מנסה להבין איזה בית אתה קונה ב-85 מיליון.
זה לא משנה, עצם העובדה שיש לך 85 מיליון.
מה יש לך, משתנה מזהב?
אבל הוא כבר לקח משכנתה על הבית הזה? להלוואה אחרת שהוא עשה?
אתם חייבים להבין משהו. כולם לוקחים הלוואות משכנתאות.
זה בדיוק מה שאני רוצה לשאול אותך.
אנשים לא היחידים.
לא, לא, אני מעניין אותי.
נוחי דנקנר קנה את הבנק בזמנו בהלוואה מבנק.
אני חייב לשאול אותך.
בנק, נתן לו הלוואה לקנות בנק.
זה הגיוני.
אתה מבינים?
זה מצחיק.
זה קצת צוחקים עלינו.
לא, אבל אני רוצה להבין. יש כסף אמיתי?
ברור.
כי איכשהו כל הסכומים האלה, מנוחי דנקנר ועד לידידנו כאן שאני ברח לי שמו,
משה ינאי.
משה ינאי.
תראה כמה אנונימי.
כן, זה... הם כאילו מספרים, הם מדברים על מספרים מדומיינים, לא קיימים. זה כאילו, יש כסף אמיתי, יש תרות כמו אצל סבתא שלי בארנק, או שזה הכל כאילו עסקאות שנעשות באופן וירטואלי, ולא מעניינות אף אחד, כי אני נגיד שקראתי השבוע...
זה אנטר במחשב.
כן, קראתי את השבוע את הפסק דין על היורשים של ויינרוט.
כן. מחרים.
זה כאילו הזיה, איזה מספרים שאני לא מחרים. מבין, לא מבין.
אגב, אפשר גם לדבר על זה, כי הם לא אמורים לשלם את זה, אבל לא משנה.
הם כן. הם כן.
לא. הם אמורים לשלם את זה עד גובה העיזבון. הם לא יכולים, לא ייתכן, לא ייתכן פסק דין שמחייב את היורשים להכניס כיס לשלם חוב של מישהו אחר.
רגע, אז אני אשאל אותך שאלה, ואז אני אשאל את הסף שאלה, כי זה יושב לי בתוך הכיס. אם אני ירשתי 100 שקל, השקעתי את 100 שקל האלה, וב-100 שקל האלה עשיתי 180 שקל. אבל גיליתי שהעיזבון חייב 100 שקל. אני, סליחה, 300 שקל. אני צריך להחזיר את ה-180 או רק את ה-100 שירשתי?
לפני שאת זה, תקביא לו שכר תיחה גון, הוא שאל פה שאלה מאוד מסובכת.
נו, נו, לא, לא, היא לא מסובכת בכלל.
בטח שכן.
מה שהיה במועד הפטירה, זה לא מעניין אותך.
זה
לא מעניין אותך. זה לא מעניין אותך. ואם הם הפסידו את כל הכסף, עדיין הם צריכים להחזיר את זה. זה לא מעניין אותך. מה היה במועד הפטירה?
נכון.
מה אני עשיתי עם הכסף הזה? סליחה,
זה לא מעניין. לא, זה מה הכסף עשה לי.
זה לא מעניין אותך. זה מה אני עשיתי עם הכסף הזה. היורשים יכולים, החובות של העיזבון הם עד
הם
גובה העיזבון במועד הפטירה.
בוא נעשה ככה.
הם ילכו לפשיטת רגל?
אני קשה לי להאמין שהם יצטרכו ללכת לפשיטת רגל מהסיבה הפשוטה. היורשים של ויינרוט, לצורך העניין,
120 מיליון דירות רק.
120 מיליון שקל.
בדירות.
בדירות.
לא בכסף,
נניח,
בדירות.
תוסיף על זה, תגיע ל-200 מיליון. החוב הוא 400 מיליון, נכון? הם יחזירו 200, ופה זה ייגמר. אף אחד לא יכול להמשיך הליכים לגבות את שאר ה-400.
נקודה.
אני
נקודה.
לא יודע לספור כאלה מספרים.
אל תדאג, יש בעלי מקצוע כאילו. שיודעים.
כן.
יש כאלה שיודעים לעשות את זה מעולה.
אפשר גם למנות את עורך דין אסף בן חור כנאמן.
בשמחה, בשמחה.
כנאמן וככונס.
חצי אחוז, לא רוצה, יועץ. לא רוצה יותר.
ככונס כן. על כל ה-120 דירות.
בנה זה, לא יאמן איך אנשים מסתבכים. תודה רבה, עורך הדין אסף בן
חור. היה מרתק.
תמיד כיף לבוא.
אתה רוצה לעשות מעבור?
אני אמשיך לעשות פולו על הסיפור הזה, שתדעו לכם.
זה מלא כסף, מלא. את יודעת מה אני אוהב בכדורגל?
מה?
תכף אני אספר, שים לנו מעברון, ואז אני אספר מה אני אוהב בכדורגל.
ה-NBA התוכנית המשפטית.
חזיזים.
מה שהיה את המרקות, כן,
כן. זה אני אוהב, זה יופי, מגניב בעיניי.
טוב שהתוכנית משודרת בשעה
שאין בה ילדים ששומעים
את ה...
הגיגים שלי.
בהחלט.
עכשיו, זה לא רק אני אוהב את המכות בכדורגל, מסתבר שיש מלא אוהדים שגם אוהבים את המכות בכדורגל.
אז הם באים לא למשחק, הם באים למכות.
למכות!
זה כמו שהיינו רוקדים פוגו, היינו באים לה...
בדיוק, אתה אומר, יש מוזיקה, בוא נלך מכות. יש משחק, בוא נזרוק רימונים.
מה עורך דין אביחי יוסף, אולי קצת יעשה לך פה סדר, ויסביר לך שמדובר בעניינים פליליים לחלוטין.
אז רגע, אז אני רוצה להבין את כל העניינים הפליליים, כי מה שאני שמעתי, זה שבסוף ביטלו להם את ה...
לא מדובר בחסימת כביש, שזה גילינו בשבוע שעבר, שעם זה אין שום בעיה.
שמותר לי לחסום כבישים.
גם כאוהד כדורגל.
אני כאוהד כדורגל. לפני...
לא את המכות, את המשחק.
אני רוצה להביע דאגה עמוקה. דאגה עמוקה מההתנהלות של המשטרה, ביחס לכל האירועים האחרונים, גם באירועי הדרבי, שעצרו את המשחק, לא התחילו אותו בעצם, וגם באירועי גמר גביע הטוטו, בין הפועל תל אביב לביתר.
רגע, מה פספסתי שם את המקרה?
שם פספס שהמשטרה קודם כל הוציאה סרטון והשוותה בין פרעות במזרח ירושלים של מחבלים לבין ההתנהלות של הפועל תל אביב. זה קיבל גינוי מכל עבר. וקריאה של המפכ"ל, כך לפחות לפי פרסומים, לעצור אוהדים שמכנים שוטרים אפסים, ובאירועי הדרבי ראינו גם כן קריאה למעט...
זה הלבט עובד ציבור, אני לא יכולה לקרוא לשוטר אפס.
זה עדיין לא אומר שצריך לעצור
אותך. זה לא שם אותך בכלא.
זה אחד, ושתיים, זה גם לא בטוח שזה עדיין עבירה פלילית. יש גם
פסיקות
של בית המשפט העליון. לא, לא, פסיקות בית המשפט העליון, בהקשר של הלבט עובד ציבור, קובעות שרק אם זה פגיעה בליבת המקצוע,
לקרוא לשוטר אפס
במהלך משחק כדורגל שבו יש מעצרים כמו שראינו בדרבי, מעצרים
אלימים,
אלימים ומופרכים, לא יודע אם זה פגיעה בליבת המקצוע של עבודת השוטר, כי הוא לא מבצע את עבודתו נאמנה.
השאלה שבאמת מעניינת זה בגלל שזה בא ברצף כזה של אלימות במגרשים, אם היד הקשה יותר היא לא יד לגיטימית, כדי למנוע את הבלגן הבא.
עוד פעם, בסופו של יום, מה זה יד קשה? יד קשה באה ואומר, אנחנו רוצים להרתיע את האוהדים מלבצע פעולות שמסכנות את הציבור. בסופו של יום, באירועי הדרבי, מה שהיה הכי מסוכן, זה פיזור האוהדים והפעלת האלימות המשטרתית, שאין חולק שזה מה שהיה, ומחש גם בתמונה.
אוהדים שכאילו משחק קודם... שמו רימוני שם באבוקות.
זרקו אבוקות, זה לא דבר חדש, שזורקים אבוקות.
הבעיה הייתה גם הפיזור של האנשים.
רוב הפצועים בכלל לא היו מזריקת האבוקות. זה כתוצאה מפיזור המשחק ומאלימות משטרתית. ולכן בסופו של יום הנתונים שם היו שגויים לחלוטין. אבל אני אומר, בסופו של דבר, אנחנו כאן כדי לקיים את המשחק, והדבר הזה של אבוקות זה בכל העולם. זה לא דבר חדש.
לא, אבל אביחי, אנחנו גם כאן כדי לא להעליב שוטרים, ולא, אבל, השוטרים בסופו של דבר באים לשמור על הסדר.
אבל יש עילות מעצר, אי אפשר לעצור. גם אם קראתי לשוטר אפס, זה לא אומר שצריך לעצור אותי, יש עילות מעצר. שיבוש הליכי חקירה, שיבוש הליכי חקירה, התחמקות מחקירה, סכנה לציבור. אז אם מישהו קרא לשוטר אפס,
והשוטר אומר לו, בוא תזדהה.
אז זה אומר שצריך לעצור. אבל זה משהו אחר, זה משהו אחר. אנחנו לא מדברים על זה. את לא שמעת את ההקלטה שהייתה באירועי הדרבי, אמרו שם לעצור אוהדים, סתם. סתם לעצור אוהדים.
יש מדיניות.
אווירה, מדיניות שמתקבלת מלמעלה, מגבוה.
שהמשטרה, הרפורמה משלה זה סיפור אחר, לא, אבל זה שאסור להעליב עובד ציבור, בטח לא שוטר.
אבל את נתפסת על העלבת עובד ציבור. האלימות המשטרתית, האלימות המשטרתית היא קשה ביותר, וצריך לעשות פה בדק בית אמיתי.
אני אגיד לך, איפשהו, אנחנו כאילו מחליקים את זה מהר, זה ההפגנות, זה האירועים, זה אפילו, אם את זוכרת, לפני 4 שנים, כשאנשים חטפו מכות על מסכה.
נכון.
או נעצרו פתאום על מסכה, או כל מיני דברים, שאתה אומר, איפה הפרופורציה? איפה השלב הזה שבו...
אני אגיד לך איפה הפרופורציה, באיכות השוטרים?
אני אגיד לכם, אני כאילו הפחד הכי גדול שלי היה במשך שנים, זה שאני לא גמרתי מהצלחת. רק אז חשבתי שהיום שוטר בא על כל דבר.
איזה בא? עכשיו
אני, תראה, אני כן, אבל כן רוצה לומר גם עוד נקודה דווקא ל... לא לזכות המשטרה, אבל כן בגנות.
אבל לא לגנותם.
לא, אבל בגנות הפועל תל אביב. הפועל תל אביב, לצערי, או האוהדים של הידועים
טראבל מייקרים.
הם טראבל מייקרים לגמרי.
תראה, זה קבוצה שהצבע של האדום, מה ציפית שיקרה?
גם בגביע, גמר גביע הטוטו, אוהדי הפועל תל אביב הבריחו לא מעט בעלים של הקבוצות, בעלים של הקבוצה לשעבר. היום הבעלים הוא לא, לפחות רשמית, לא יושב בישראל, אבל בסופו של יום, גם הם כנראה לא חסר להם. לצד זאת, צריך לגלות סובלנות. אפשר לבצע כלים מתקדמים, למשל, של זיהוי פנים בכניסה למגרש.
זה זיהוי שאין.
ומשרד המשפטים מתנגד לזה. פתאום פה משרד המשפטים נכנס לאיזשהו הגנת הפרטיות באופן יוצא דופן.
את מבינה שכשאני נוהג בכביש...
יכולים.
400 אלף מצלמות מצלמות לי את הנקבוביות.
נכון.
אבל משחק כדורגל...
עכשיו, ברגע שיכניסו את מצלמות זיהוי הפנים, אז אפשר יהיה להעניש באופן אקטיבי. עכשיו, מה שקורה עוד דבר, אין לנו זמן, אני כבר...
אתה מכיר את הטיימר.
אז ב-30 שניות שיש...
לא, דקה וחצי, אתה יכול לדבר מלא.
בסופו של דבר, גם אוהד שהיום מרחיקים אותו, לצמיתות מהמגרשים, אני אומר לכם שזה לא לצמיתות, והוא חוזר.
ברור שהוא חוזר.
ואף אחד, אין שום פיקוח ובקרה בנושא הזה. ולכן זה הכל מן הפה אל החוץ, וחייבים פה רפורמה אמיתית, והמשטרה מפעילה כוח לא פרופורציונלי בעליל.
זה קצת כמו התיק האישי שלך בבית ספר, כאילו הוא אומר שיש לך זה, אבל אף אחד לא בודק, אין באמת תיק אישי. מסתבר.
אז זה הפתרון, אתה חושב?
הפתרון זה להכניס אמצעים טכנולוגיים של זיהוי פנים, כי מה קורה היום? מה שקורה היום? בית הדין של ההתאחדות, בית הדין של המנהלת, מה שהוא עושה, של ההתאחדות, למעשה מוריד נקודות, בעצם פוגע באופן...
אתה פוגע בספורט ולא בספורט.
אני עכשיו רוצה להגיד, באמת, וזה מאוד חשוב, האליפות שמכבי תל אביב לקחה בשנה שעברה, זו אליפות שהרבה טוענים שהיא נלקחה שלא בצדק, בגלל שהורידו נקודות להפועל באר שבע, על אלימות של אוהדים שלה, ואגב זה בצדק, אבל לא בגלל זה, אלא בגלל אבוקות שנזרקו על ידי מכבי חיפה במשחק מול מכבי תל אביב, ומכבי תל אביב קיבלה ניצחון טכני. זאת אומרת, יכול להיות שמכבי תל אביב לא הייתה מנצחת את המשחק, ולא הייתה זוכה באליפות, היא לא צריכה לזכות מההפקר, וגם פה היא זוכה מההפקר, שלא בצדק.
הפתרון הוא נורא פשוט. מישהו עם פנקס, כזה כמו של הדוחות חנייה, ומחלק לך במקום, ואתה תשלם 5,000 שקל קנס.
לא, לא, זה לא כך, זה לא כך פשוט, בסופו של יום זה יש צפיפות של קהל, ואבוקות, ומכניסים את זה בתוך נקניקיות, סיפורים ומעשיות.
השם ירחם.
צריך את הטכנולוגיה לצד המשטרה, ואלימות משטרתית, באמת לא בבית ספרי.
משטרה קטנה וחכמה.
עורך הדין אביחי יוסף, תודה רבה. מולי, הסתיימה לעוד תוכנית מהממת שלנו.
כל שבוע זה נגמר אחרי שעה.
ואנחנו נגיד גם לילה טוב למפיק שלנו, יאלי שביט.
לילה טוב, יאלי.
יונתן כהן.
לילה טוב, יונתן.
ולצלם שלנו, גיא סנדר.
לילה טוב, גיא. ולילה טוב לכם.
לילה טוב, מולי.
אנחנו נתראה גם בשבוע הבא.